מי מושלם? יסודות המודעות על פי תורת ישראל 29. דיברנו על שלושת התולדות והתוצאות השליליות שיכולות להיגרם כתוצאה מהתבוננות יתר במהלכי נפש, במצב הנפש, במעגל הסגור של ההתרחשות הנפשית, בפרט שאותה התבוננות מדגישה את השלילה, את החסר, את התקלות. ויש לנו את הדבר הרביעי, 1, 2, 3 ראינו בפסקה השלישית, לא בשורה, בפסקה השלישית, 1, 2, 3. אתמול ראינו שהדבר השלישי הוא שהתבוננות יתר עשויה להביא את עצמו לידי עצבות בשל אי יכולתו המדומה. שאמרנו, אי יכולתו, פירוש דבר הוא שעל פי ההתבוננות שלו הוא מזהה הרבה נקודות שלילה עד שהוא מגיע למסקנה שאין בו מתום מכף רגל ועד ראש, ומי הוא שיניח תפילין, מי הוא שיתפלל, מי בכלל שומע לתפילתו, שבר כלי שכמותו, פגום או מקולקל שכמותו. פשוט מוותר על כל עבודת השם, עשוי להגיע למצב של ויתור, כן, מאוד מרחיק לכת ביחס לקריאות של הקדוש ברוך הוא אליו, לעבוד אותו, ללכת בדרכיו, לעשות לו כנפי רוח. הוא לא יאמין בזה, בשל אי יכולתו, כך לפחות הוא חושב, לעמוד באידיאלים היהודיים, שכידוע הם אידיאלים מאוד מאוד נשגבים וגבוהים, אידיאלים של תיקון עולם, כן, של קרבת אלוקים, והאנושיים, אפילו האנושיים, אפילו לא רק האידיאלים האלוקיים, היהודיים, אלא אפילו האנושיים, אליהם הוא שואף. כן? צריך להבין מה זאת אומרת אליהם הוא שואף. כן? הוא יכול בעת ובענה אחת לשאוף למשהו, ומצד שני להתייאש ממה שהוא שואף. זאת אומרת, השאיפה נשארת בתוכו, אבל היא מרוסקת כנפיים. יש שאיפה. זה נקרא תוחלת ממושכה. אותה תראה ושם לא תבוא. בניך נתונים לעם אחר ואין בידך להושיע. זו מציאות נפשית שאתה בעצם רוצה את הבנים שלך. זה הבנים והבנות שלך, אבל תראה, תראה, הם עולים על הקרונות ואתה עומד ככה. יש שאיפה, אבל היא לא מצליחה להתגשם. כן? שאיפה נמצאת מכיוון שהטבע האנושי עושה את שלו לאהוב את הבנים, אבל הטבע הזה אין לו גיבוי ואין לו כלים להתגלות. למה? כי בצד החיצוני של החיים, בניך ובנותיך נתונים לעם אחר, ואתה חסר אונים. יש איזה מין פער ונתק קשה בין עולם השאיפה לעולם הכלים. זה מה שיכול לקרות כאשר ישנה התבוננות יתר בחסרונות שלנו. אנחנו עשויים ליצור סתירה כואבת ונתק חמור בין השאיפות שלנו לקדושה, להתעלות, לבין היכולת, בין הרצון והיכולת. אז תמיד צריך לשים לב שהפעולות שאנחנו עושים, הם לא מעמיקים את הפער הקיים ממילא בין הרצון ליכולת. ממילא קיים פער כזה מטבע הבריאה. כן? הבריאה החסרה הזאת היא מעמידה, היא יוצרת פער בין הרצוי ומצוי. אז אנחנו צריכים לא להעמיק את הפער הזה, חלילה, מתוך העצמה של הדימוי השלילי המוסרי שלנו. החלק האחרון הוא המסוכן והמזיק ביותר. עד עכשיו דיברנו על מצב שבו בניך ובנותיך נתונים לעם אחר ואין בידך להושיע למרות שאתה רוצה. החלק הרביעי שאפילו השאיפה נעלמת. שאיפה נעלמת. כן? הרב קוק כותב, ביחס לחלק השלישי אגב, הוא אומר, העלית משאול נפשי. הרב אומר, מה זה העלית משאול נפשי? על הפסוק בתהילים, זה מצבים של נפילות כאלו, שמה שנשאר לאדם זה רק המשאל הבסיסי של החיים. הוא נמצא בתחתית הבור, זה מה שאמרנו מקודם. כלומר, הוא נמצא בתחתית הבור מצד החיים הגלויים בפועל, הוא על הפנים. נשרף לו הבית, הכל זה, נורא והיום. מה נשאר לו? רק המשאל, זה נקרא שאול. העלית מן שאול נפשי. נשאל רק המשאל של החיים. זאת אומרת, מישהו נמצא מתחת להריסות, מגלים אותו, אנחנו מוצאים אותו שם, מה נשאר לו? רק המשאל של החיים. ברוך השם שהגיעו המצילים. הוא היה מתחת להריסות, נשאר לו איזה רצון לחיות, אבל היה חסר אונים. מה אני יכול לעשות? בנפל, שלושה ימים, היה שם איזה זקן בן 78, שלושה ימים, יותר משלושה ימים, גילו אותו חי. מה נשאר לו מתחת להריסות? הוא לא יכול להזיז אבן, אבל נשאר לו המשאל של החיים. זה המצב השלישי, שעדיין נשאר משאל. המצב הרביעי הוא המצב המסוכן, שאפילו המשאל, אפילו שאיפת החיים הפשוטה, אפילו האש הפנימית הזאת, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה, אפילו האש הזאת, כן? כל המחבה, כן? כל המחבה, אש מעל המזבח עובר בעשה. אש, כן? שנאמר, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. יש פה איסור, כן? איסור לחבות גיחל. לקחת גיחל מהעצים של המערכה ולחבות. זה מרמז על הזהירות שאנחנו צריכים לנהוג ביחס לאש הפנימית שלנו. לא להעמיס על שאיפת החיים, לא לדחדך, לא להעיק על שאיפת החיים באופן כזה שהרצון מתחיל להיחלש. הוא אפילו לא רוצה. זה נקרא דיכאון. דיכאון למדרגותיו זה מדרגות, מדרגות של פגימה ברצון הפנימי. ונגלה פה סוד. אין אדם שהוא לא מדוכא במידה מסוימת. איך אני יודע את זה? בדיקה פשוטה. יש דברים שביחס אליהם אין לנו אפילו את הרצון. יש שם ייאוש מדעת לפעמים, לשליש, למחצה או לרביע. זאת אומרת, כשאנחנו בודקים את מעמד הרצון שלנו ביחס לאותו הפעולה, אנחנו מגלים שהרצון הוא מאוד חלש. זה דיכאון. כמובן שכדי שדיכאון יובחן כדיכאון קליני, כן? אז אנחנו צריכים באמת להיות בטוחים שחלקים יותר גדולים של הרצון נרדמו, נפגמו. ככל שחלקים יותר גדולים של הרצון נפגמים, זה מגיע עד לחוסר הרצון לחיות. זה הדבר הכי בסיסי בדיכאון, חוסר הרצון לחיות. נסגרים בחדר חשוך, כן? לא אוכלים, רוצים למות, נרדמים מתחת לשמיכה. זה ביטויים, גם זה אפשר לעבוד על זה. צריך בשביל זה כוח גדול. אבל ככל שיותר חלקים של רצון נפגמים, כך אנחנו מוצאים את האדם שהוא מאבד את הרצון הפשוט לחיות. אנחנו רוצים לחיות. יש לנו חולשות רצון בדברים אחרים. כן? יש כל מיני שאיפות, כן? שנחלשו. יכול להיות שאנחנו, כן? יכול להיות שאנחנו מדוכאים ביחס לאפשרות שנוכל ללמוד את השס כולו. מה? אנחנו נגמור את השס כולו? לא, אני מדוכא בעניין הזה. אין לי אפילו שאיפה כבר. אם יש לי שאיפה זה כבר נפלא, ברוך השם. יש לי שאיפה? אם בכלל אני הולך ומגשים את השאיפה הזו בהגשנות נפלאה, אני לומד יום אחר יום את הדף היומי, משתדל להבין אותו כראוי, אולי אפילו לחזור אחרי השיעור של הרב, ובשבע שנים להקיף את השס, השאיפה יצא לפועל, ברוך השם. אבל יש מצבים שאנחנו כבר לא שואפים אפילו ללמוד את השס. זה לא נמצא בכלל בסדר השאיפות שלנו. אנחנו נלמד את השס, נגמור את השס. זה דיכאון, אבל זה לא דיכאון שתופס את רצון החיים הפשוט. אני רוצה לחיות, אני רוצה ללמוד מי מושלם, אני רוצה ללמוד שלוש שלמות, זה גם טוב. אבל את השס התייאשתי. מזה התייאשתי? להגיד שזה פשוט? לא אומר שזה פשוט. אבל זה לא מכבה את האש הטבעית של החיים. אני רוצה לחיות, אני קם בבוקר, אני שמח לקום, אני שמח אפילו לקום להתפלל. אני אפילו שמח לבוא לישיבה, אבל לגמור את השס, זה מחוץ לעולם השאיפות שלי. למרות שזה לא נכון. לא נכון. כל אחד יש לו אחיזה בשס. כל אחד ילמד זה ברמה אחרת, בעומק אחר, אבל שום אדם לא פטור מישראל. שום אדם אסור לו להניח, כן? שום שאיפה שנוגעת להכרת התורה. שום אדם, כך כותב הרמב״ם, כל אדם בישראל וכו' וכו'. כן. אז דיכאון זה מציאות אנושית. מאוד מאוד רווחת ביחס לדברים. רק צריך שים לב, שים לב, שזה לא יגיע למקומות העמוקים והפנימיים האלו של תוחלת החיים ואהבת החיים הפשוטים, לחיות, כן? לאהוב את החיים, כן? באופן פשוט, עוד לפני שאנחנו בכלל קובעים את המטרה של החיים. פשוט לא, כמו תינוק שיוצא לאוויר העולם והוא, כן? בועט, נושם, כן? מאור השם, הוא עוד לא יודע מה עושה בחיים שלו, אבל הוא רוצה לחיות. הוא כבר מבקש את הסביבה להתייחס לדרישות שלו, לתת לו אוכל, הוא ישן, כמה שהוא ישן, אוכל, שותה, הוא רוצה לחיות. מה כבר יש לו בחייו? רצון פשוט, לחיות. זה אסור לאבד. כן? בדיכאונות שמדובר עליהם כאן, זה אפילו מתייחס לדבר הזה. תכף נבין איך זה מתקשר. כן, איך זה נגרם בעצם, כתוצאה מהתבוננות מוגזמת, כן. אותו דבר, צורך עניין, אותו דבר. אותו דבר. שאיפה ורצון, זה היינו אח, כן? השאיפה ורצון הם רצון או שאיפה, כן? צורך עניין אנחנו מזהים ביניהם זיהוי גמור. זה בעצם הדחף הפנימי של האדם למלא חוסר. למלא חוסר. או להתמיד במצב קיים. כן? להמשיך לחיות, או למלא חוסרים בחיים. חסר לי זה, חסר לי זה. חוסרים רוחניים. זאת אומרת, הרצון והשאיפה זה גם התמדת מצב קיים, אבל בעיקר זה נוגע למילוי חוסרים. מילוי חוסרים. כן? כי גם התמדה במצב קיים זה מילוי חוסר. כלומר, אני חי עכשיו, אני רוצה לחיות גם בחמש דקות הבאות, הם עדיין לא ברשותי, זה חוסר. אבל אני רוצה גם שם להיות. אז זה אותו דבר, זה מילוי חוסר. אנחנו קוראים לזה התמדת מצב, אבל זה למעשה גם מילוי חוסר. כל עוד אנחנו מרגישים שהחוסרים של חיינו בכל המובנים, חוסרים פיזיים, חוסרים נפשיים ורוחניים, אנחנו מרגישים שהחוסרים האלו לא עוצרים אותנו מלרצות למלא אותם, יש לנו מקום בחיים. ברגע שהרצון נחלש, אנחנו פחות שייכים לחיים. ואדם גם מבין את זה. ברגע שאדם בדיכאון, הוא מבין. ברגע שאדם בדיכאון, כן, ככל שדיכאון עמוק יותר, הוא מרגיש שאין לו את הרצון הזה יותר. אז מה הוא עושה פה בכלל? באופן טבעי, הוא רוצה לרדת מהבמה. זה מצב בעייתי, זה מצב רפואי לא פשוט, אנחנו רוצים לעשות הכל כדי להשאיר אותו בתחום החיים. אבל באופן טבעי, הוא מרגיש שאין לו מה לעשות בעולם הזה כשהוא לא רוצה. לכן הוא מדבר על אובדניות, כן? הוא רוצה למות, אין טעם לחיים שלו, כן? כי הרצון נחלש. הרצון נחלש. כן? כן, יש עוד איזה שאלות ביחס לבקשה? חנניה, כן. כן. עוד פעם, אני לא שמעתי. איזה? פה היא דיברה בעיקר על אסור מירה, כן? לא להתבונן יותר למידה. כמובן אנחנו גם צריכים תעשה טוב. אמרנו בשיעור הקודם, שתי השיעורים הקודמים, אני חושב שהזכרתי, זה פעם אחת בצורה יותר מפורטת. פעם שנייה הזכרנו את זה בדרך אגב, זאת אומרת, כאין תזכורת בלבד. אבל אמרנו שבראש ובראשונה, כדי שלא נעיק על רצון החיים, ואותו רצון ושאיפה מופלאה להיות אדם טוב, אדם קדוש, ללכת בדרכי השם. כדי לא להעיק על הרצון הבסיסי הזה, אנחנו צריכים קודם כל לתפוס את מציאות החטא, תפיסה נכונה. פה התבוננות היתר היא בעצם תופסת את החטא בצורה מעוותת. מה גורמת התבוננות יתר? איך היא תופסת את החטא? כמצב קבוע. יש דרך להתייחס אל החטא באופן אחר לגמרי. כלומר, אני מתבונן בקרבי, אני מזהה את החטא, אני מזהה אותו, ודאי שאני מזהה אותו, אבל הזיהוי לא יוצר הגדרת מצב, אלא משימה. לא יוצר הגדרה, אלא משימה. כלומר, השאיפה שלנו לטוב, אין לה בעיה להיפגש עם הרע. השאלה איך הרע מתייצב בעיני ההכרה של האדם. אנחנו קובעים איך הרע יתייצב מול ההכרה. אם אנחנו מחטטים יותר מדי, הרע מתייצב כשווה כוח אל מול הרצון של הטוב. ואז, למה שהרצון של הטוב ינצח אותו? הרי אני במו ידיי הענקתי לרע כוח מוגדל. כיוון שהענקתי לו כוח מוגדל בהתעסקות האובססיבית שלי בו, כרגע הרצון הטוב לא יכול לנצח אותו. למרות שמצד עצמו הרצון יכול לנצח את הכל, אבל זה מפליא לראות איך האופן שבו אדם תופס את המציאות משפיע על הרצון. זה דבר פלא. כן? ככה זה עובד, נו, מה לעשות? מה לעשות? איך אומר המסילת ישרים על כוח הליצנות? ולא, למה ליצנות? ליצנות אחת דוחה אלף תוכחות. ולא בגלל שהאמת היא חלשה, אלא בגלל כוח הלצון. זה דבר מדהים. איך כוח הליצנות יכול להשיח את הדעת, כן, מן האמת, ולגרום לנו איזשהו מצג שווא, כאילו אין כוח לאמת. מה זה? איך יכול להיות? בגלל כוח הלצון. אנחנו, רגע שאדם הוא מתלוצץ, יש סוד כזה וחוקיות כזו, שהליצנות תדחה אלף תוכחות. למרות שהתוכחות מצד עצמם שייכות לאמת האלוקית, אותו דבר פה. זה דבר פלא. האופן שבו האדם בוחר להתבונן על דברים, זה מה שיקבע בסופו של דבר, בסופו של דבר זה מה שיקבע את פירות הרצון, את היכולת של הרצון לצאת לפועל, להטביע את חותמו בתוך המציאות. אז הדבר הראשון, קודם כל צריך להבין את מקומו של הרע בחיי אדם. מה שאנחנו קוראים שהרע בחיי אדם הוא מקרי ולא עצמי. זה ביטוי שטבעו המעמיקים, הרב מדבר בהרבה מקומות על כך. הרע הוא מקרי ולא עצמי. זה לא העיקר בי. העיקר בי הוא צלם אלוקים. העיקר בי, אגב, גם ברמה הנפשית, אני טוב ביסודי. רשע, התבוננת על מקומו ואיננו. גם אנחנו, אנחנו צריכים לדעת שעם כל הרע שאנחנו מגלים בעצמנו, אנחנו אנשים טובים. כן? אז א', לתפוס את הרע כמציאות לא קבועה וקיבונית, אלא דבר משתנה, דבר שמציאותו ניתנת לשינוי. ב', זה לא העיקר שלי, העיקר שבי הוא הטוב. בצורה כזו אני מעמיד את הרע אל מול הטוב, ובעצם הרע הוא טרף לטוב. הוא פשוט טרף לטוב. אנחנו מזהים רע, אנשים נורמליים, לא רק שאנשים שנמצאים פה, אנחנו מזהים רע, תראו מה קורה לנו. מזהים רע, אנחנו מתעוררים. כאילו הרע הוא טרף של הרצון הטוב. הרצון הטוב וטורף ואין מציל. כלומר, הרצון הטוב טורף את הרע. הזיהוי של הרע הוא גורם לטוב להתעורר בהתעוררות כפולה מכופלת, מה שנקרא להרגיז יצר טוב על יצר רע. אבל היכולת להרגיז יצר טוב על יצר רע הוא תלוי מאוד באופן שבו אנחנו מעמידים את הרע. ופה צריך מאוד להיזהר. מאוד מאוד להיזהר. אנחנו עוסקים בזה לא מעט, מדברים על יצר רע. בשיעור הקודם דיברנו על יצר רע. אני אומר את זה גם לעצמי. אני צריך מאוד להיזהר. איך אני מעמיד את היצר רע? קינינו אותו, הלך, אורח, בעל הבית, הוא נמצא בתוכך, הוא מנהל אותך. צריך להיזהר בסגנון, אני מודע לזה. אני מודע לזה. גם אם הסגנון הזה לא פוגע בי, אבל צריך לשים לב, יש תלמידים, איך אנחנו מתייחסים אליו. כן? לפעמים הטון או הסגנון המוסרי שמדברים על יצר רע, הוא יוצר את הרושם המוטעה בעיני השומע, שיצר רע הוא בכלל כוח עצמאי. הוא כאילו עצמאי. כאילו, זה שתי רשויות. יש את הקדוש ברוך הוא, יש את היצר רע. צריך להיזהר בסגנון. להסביר שיצר רע הוא כוח שנוטל רשות, ואת כל מה שהוא עושה, עושה ברשותו של הקדוש ברוך הוא, כדי לעורר את האדם לתשובה, כדי לקדם אותו וכו' וכו'. צריך מאוד מאוד להיזהר לא להעמיד את הכוח היצרי ככוח נפרד, כוח עיוור שאדונו לא שולט בו, כן? ככלב שלא קשור בשרשרת, כן? ביד אדונו. צריך להיזהר בסגנון שבו אנחנו פוגשים את המציאות של יצר. גם פגישה מחשבתית, ודאי וודאי פגישה נפשית. היינו החטאים שאנחנו נופלים בהם בחינם. זו העצה הכי טובה. העצה השנייה, ששייכת לעשה טוב, זה פשוט לעסוק במקורות הטוב. כן? הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק. שם כתוב צדק בעצמם. שם בערפילי תואר, צדק בעצמם. דרך כלל כותבים, הצדיקים טהורים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק, שם כתוב בעצמם. קודם כל מתחיל התיקון בתוכנו. צדיקים הטהורים לא קובלים על הרשעה, כי הקבילה על הרשעה היא מעניקה כוח לרשעה. כן? אוף, אוף, אוף. אלא מוסיפים צדק. זאת אומרת, אנחנו מתחברים למקורות הצדק והטוב ומעצימים את הנוכחות המחשבתית שלהם והנוכחות הרגשית שלהם בלימוד תורה ושימושה. אנחנו בעצם לומדים להכיר את כוחו הגדול של הטוב במרחבי החיים שלנו. זה דבר מאוד עוצמתי, מאוד חזק. אם כן, א', תפיסה נכונה של מציאות הרע בעולמנו ובעולם בכלל, ב', העצמת ההתרשמות ממקורות הטוב ברמה המחשבתית, ברמה הנפשית, ברמה המעשית. לעשות מעשים טובים. כך אומר רבי גון תמיד, יש לך בעיות עם דיכאון, תעשה טובה לחבר. כך תמיד אומר, אם יש לך בעיות עם דיכאון, סימן שאתה יותר מדי מתעסק עם עצמך. תעשה מעשה טוב! אז תרגיש שיש לחיים ערך. כן? אבל אם אתה כל הזמן מתעסק עם עצמך, כן, יודע מה, כל מה, שואל את עצמך, כן, איך אני מרוויח, איך אני משיג, איך אני, מה אכפת לי? אז ודאי שתיכנס לדיכאון. ודאי שתעצים את הרע. זה בדיוק הרע, כמו שאמרנו. הרע הוא פרה ורווה מההתעסקות הבלתי נגמרת עם הרווחים האישיים שלנו. האם לי יש, האם לי יש, כמה, איך יהיה לי הכי הרבה מאחרים. המחשבות האלה הן מחשבות שהן מזון חבל לזמן לדיכאונות. מזון נפלא לדיכאונות. זה מעצים את הרע. זה מעצים את הנוכחות שלו, שהרי קו האופי הבסיסי של הרע זה הפרטיות. כשאנחנו מעצימים את הפרטיות במחשבה ובמעשה, גם במידות, אנחנו בעצם מזרזים את אותו חוסר אונים, כן? חוסר אונים של הרצון הטוב שבתוכנו. חוסר אונים. זה הדבר האחרון. החלק האחרון הוא המסוכן והמזיק ביותר, מכיוון שכאשר משתלט על האדם דיכאון, הנה הדיכאון, כן? ראינו, זה מתחיל בשלוש, עצבות. מעצבות זה מגיע לדיכאון. מה זה עצבות? עצבות שהוא מעוצב כבר, הוא מעוצב על ידי תודעת הרע. מכיוון שהוא מתחיל להיות מעוצב על ידי תודעת הרע המוגזמת, אז הוא נופל בדיכאון. דיכוי האון, כן? זה הדיכוי של האון הבסיסי ביותר, שזה רצון החיים הפשוט. כן? כאשר אם כן הוא נכנס לדיכאון, חלקי הרע משתלטים על התודעה, בסופו של דבר הוא מאבד את האמונה שיש בכלל בקרבו צלם אלוקים. האמירה הזו של צלם אלוקים נהפכת, כן? אמירה סתמית מבחינתו. היא לא רלוונטית, היא דמיונית, היא חסרת משמעות, היא חסרת ממשות. בי יש צלם אלוקים? אני יכול? קדוש שרוי בקרבי? הקדוש ברוך הוא הפיח בי נשמת חיים? אין סוף ברוך הוא? אני ייחודי? אני אין סופי? אני יכול לגזור והקדוש ברוך הוא מקיים? אני? ודאי שלא. זה לא שייך אליי. אתה בטח מדבר על מישהו אחר או על משהו אחר. אתה לא מחובר לצלם אלוקים? מקור הכוח המרכזי שלך, צלם אלוקים, הוא מחוץ ל... כן? מחוץ ליכולת השימוש שלך. זה קיים, מקור הגרעיני. אבל חסמת את הדרכים לתודעה של האני העליון. חסמת את הדרכים לתודעה הזו, ומילא, אתה מנותק ממקורות ההספקה הרוחניים. והרע הולך ומשתלט באין מפריע. באין מפריע. אין מי שיאמר לו מה תעשה. אין מפריע. איך המשל? זה אסור לנו. שום פני אופן. כן? הוא מאבד את תחושת חלק האלוקה ממה על התבועה בו. כמו בכל אדם אחר. הוא מוותר מראש על השגת שליטה עצמית. השגת שליטה עצמית שמקורה הוא באמת בידיעה שאני בן חורין. אני בעל נשמה, שליטה עצמית, כן? שליטה עצמית בתחומים שונים. דבר שאכן דורש עבודה מאומצת ומתמדת, ואי אפשר לזכות לשליטה עצמית, רק כאשר אני יודע שיש לי כוח רוחני, אחרת, מי אני בכלל שאשלוט בעצמי ולא אקלל? מי אני שאשלוט בעצמי ולא ידבר דברים פתלים? מי אני שאשלוט בעצמי ויעמוד בפני החולשות שלי? הרי אנחנו לא יכולים לעמוד בעצמנו, אלא אם כן יש בנו כוח בפני עצמנו, אלא אם כן יש לנו כוח אלוקי. בלי כוח אלוקי, כל הברקסים משתחררים. כולם שרועים לך, כולם מותרים לך, אין כבר את הגבורה שעומדת בפני המעשים הלא טובים, כן? שליטה, לא, את זה אני לא עושה. זה נקרא שליטה עצמית. אנחנו לא יכולים לשלוט בעצמנו, אלא כאשר אנחנו באמת מודעים ומאמינים שיש לנו יכולת רוחנית. כמו יכולת, כן. דבר שאכן דורש עבודה מאומצת, ומתמדת. טוב, ניפגש ביום שני, בעזרת השם. יום שני? לא יודע. יש לימודים? מה אמרו? אבל זה בארבע, אז אנחנו צריכים להיות שם בארבע. נראה שיש בעיה. טוב, כרגע אין. אנחנו נעקוב. מה?